אפשר להתחיל? שלום. יש לנו פה אורחות מאיזה מכינה?
לא.
רציתי להגיד ברוכות הבאות. אז ברוכות הנמצאות. מה? עוד אורחות? ברוכות הבאות לכל האורחות. מה, בוגרות?
בודקות.
בודקות? וואו, וואו. טוב, אז אני נחמד במיוחד היום. טוב, יפה, ברוכות הבאות. המדרשה הכי טובה בחברון. לא יודע מתי הפעם האחרונה למדנו, זה היה מזמן מאוד, נכון? הלימוד שלנו לעילוי נשמת חבר מהפלוגה שנפל שבוע שעבר, אסף כפרי, אסף בן חגי, השם ייקום דמו. היום ההורים שלו קמו מהשבעה. הוא נהרג בקרב בבית חנון שבוע שעבר. שיהיה לכפרה לכל הדור. אנחנו שבוע הבא לא בטוח נלמד, כי אני בעיקרון עכשיו בעזה. בגוף אני פה, אבל בראש, הצבע שלי בעזה, הגיש שלך בעזה עכשיו. ואני אגיע לשם בחמישי עד ראשון, ושאלה באיזה שעה אני אגיע פה בראשון, בעזרת השם. אז אני יודע, למי שצריך להודיע, רק יום ראשון בצהריים, משהו כזה. בסדר? אז אני יודע למי שצריך, בעזרת השם. אנחנו למדנו מתחילת שנה לטעמי מצוות, על כל עולם המצוות, והתחלנו, נראה לי, לקראת סוף הזמן, קצת מצוות יותר קונקרטיות. דיברנו, נראה לי, על כיבוד הורים ועל עולם הדיבור. נכון? עכשיו, זהו? אוקיי. בסדר, כי ניסיתי לחפש, אם יש לי עקבות בבית על מה שלמדנו, ולא זכרתי בדיוק. היום נראה לי שנתחיל שיעור אחד או שניים, על עולם האוכל, שזה גם מצוות שקשורות לפה, פשוט במה שמוציאים מהפה, במה שמכניסים אליו. עולם האוכל, שידוע יותר בכינויו כשרות. אנחנו יוצאים מתוך מקום ש... כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בתורתו מצוות בתחום מסוים בחיים, יש הרבה מה להעמיק בתחום הזה, והמצוות מקדשות אותו. ממילא, כאשר אנחנו מבינים מה החשיבות של התחום הזה ואיך אנחנו יכולים לפגוש את הנשמה שלנו מתוכו, אז אנחנו גם רוצים לקיים את כל המצוות שתלויות בו וקשורות אליו. כי המצוות מתארות את התחום הזה, מקדשות אותו, מחזקות אותו, מיישרות אותו. וכמו שאומר החפץ חיים בהקדמה לשמירת הלשון כמדומני, שתרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים, וחלילה כשאדם פוגם במשהו מהמצוות, הוא פוגם באחד מהאיברים הרוחניים, ולהפך, שהוא מחזק משהו מהמצוות, הוא מחזק את האיברים הרוחניים. אנחנו לא כל כך מבינים את זה, זה נסתרות, אבל בכוחות חיים שלנו אנחנו כן יכולים קצת לגעת. עולם האוכל הוא עולם שמעסיק אותנו הרבה הרבה מאוד בחיים. במובן הכי פשוט, אני חושב שממוצע, קראתי את זה פעם איפשהו, שממוצע בן אדם מתעסק בלהכין אוכל ולאכול אותו, כמה זה נשמע קצת לא נעים, אבל 3 שעות כל יום. זה נשמע המון. לפחות לי זה היה נשמע המון כשקראתי את זה. אבל משהו כזה, אנחנו מתעסקים כמה, זה 100 שעות בחודש רק בנושא של אוכל. נגיד כשאת רוצה להיפגש עם מישהו לצורכי חתונה, ואז מנסים לתאר לך אותו, ואת רוצה להבין אם הוא אירוניסט או מתנחל. אז מה את שואלת? הוא כזה הולך לבתי קפה או יותר פקל קפה? נכון? מה הקשר קפה? אין עוד תכונות שאפשר לדבר עליהם חוץ מקפה? כי ברור לנו משום מה, כשאנחנו רוצים להיפגש עם מישהו, להיפגש עם הנפש שלו, להיפגש עם האישיות שלו, להיפגש עם המחשבות שלו, משום מה זה ברור לנו שאנחנו צריכים לאכול ולשתות תוך כדי. ואם אנחנו לא נכנסים לבתי קפה, אז אנחנו נביא פקל קפה. שיהיה משהו. אז אני לא בטוח שצריך לאכול פלאפל עם טחינה על הפגישה הראשונה, כי אז הטחינה לפעמים מגיעה לכל מיני מקומות, וזה לא תמיד נעים. אבל כוס קפה בדרך כלל לא נשפכת. ולמה? למה כשאנחנו נפגשים עם בני אדם, יש אוכל באמצע? למה בישיבות ממשלה יש שתייה? תמיד. אין אוכל. שמתם לב לזה? ביבי נתניהו לא אוהב שאוכלים תוך כדי ישיבת ממשלה. ככה אמרו לי. אז האוכל בחוץ. אז כן, אפשר לעשות את המזנון, אבל עד אליו היה גם אוכל בישיבות ממשלה. וישיבת מועצה של המועצה המקומית, ואספת הורים, ובכל אירוע אנושי שבני אדם צריכים להביא את עצמם, יש שם אוכל. ולא בגלל שאנשים רעבים. רוב האוכל בדרך כלל נשאר, וגם זה לא תמיד ארוחות. זה סתם שיהיה משהו. אז למה? כנראה שיש משהו באוכל שפותח אותנו. באוכל יש משהו שעוזר לנו להביא את עצמנו קצת יותר כפי שאנחנו. אנחנו לא אוכלים רק כדי לסבוע, זה ברור. והרבה פעמים דווקא המנות היקרות באולמות אירועים, הן לא המנות שיש יותר גרמים של בשר, נכון? הרבה פעמים דווקא יש פחות גרם של בשר וזה עולה יותר. למה? כי יש תחום שאשתי גילתה לי עליו לפני כמה שנים, שקוראים לו, נראה מה אתם יודעות, איך קוראים לסידור של האוכל בתוך הצלחת? אז אני לא ידעתי. צלחות. עכשיו, מה זה צלחות? זה בעצם אומר שבני האדם, הרבה מאוד מהסיבה שהם אוכלים ומהמניע שלהם לאכול, זה בכלל לא שהם עכשיו רעבים. זה אירוע תרבותי, אוכל. איך הצלחת נראית? מה מוגש מתוכה? מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל? איפה אתה אוכל? וגם מה שזה פועל אצלנו בנפש. אז כנראה שזה לא סתם. המערכת יחסים שלנו עם אוכל היא מרגע היצירה, מבריאת האדם, וכבר שם התחלנו להתעסק עם אוכל. ובואו נראה את הפסוקים הראשונים כמעט בתורה, במקור הראשון. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. כבר בפרק הראשון, האמירה הראשונה של אלוהים לאדם הייתה על אוכל. פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, הוא אמר לנו, תדעו לכם, יש פה אוכל. נכון? הנה נתתי לכם עשב זרע, עץ פרי עושה זרע, לכם יהיה לאוכלה. איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אמר, תדעו, יש פה מזנון בחוץ, מי שרוצה, יש פה עוגיות. הנה, תסתכלו. יש פה עצים, בשביל לאכול את זה. נמשיך לפרק ב'. ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כמו שאתם רואים, המילה פה מודגשת, היא לא מודגשת בספר התורה, אני הדגשתי אותה פה, ויצב. כלומר, חוץ מזה שגם פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו על משהו בכלל, זה היה על אוכל, גם פעם ראשונה שהוא ציווה אותנו, זה היה על אוכל. דהיינו, הציווי הראשון בתורה, אם תקראו המצווה הראשונה בתורה, מהי? אנחנו רגילים לומר פה, נכון? כי במניין המצוות, של תרי"ג מצוות, המצווה הראשונה של ספר החינוך זה פריה ורבייה. זה מופיע פה באותו פרק. אבל המצווה הראשונה באמת בתורה זה מה? מכל עץ הגן, הכל תוכל. לא כל מצווה שנאמרה על ידי הקדוש ברוך הוא לאדם, זה נכנס לתוך תרי"ג מצוות. יש קריטריונים איזה מצוות נכנסות לתוך התרי"ג. לדוגמה, מצוות שנוהגות לכל הדורות. שזה לעם ישראל, ולא עכשיו לבן אדם פרטי. והמצווה הזאת, לא מונים אותה בתור מצווה ממש. אבל הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא לאנושות, לאדם, לאדם הראשון, זה מכל עץ הגן אכול תאכל. תאכלו. לא רק הציווי הראשון, גם האיסור הראשון. ומעץ הדעת לא תאכל. גם הציווי הראשון וגם הלאו הראשון. גם הלא תעשה הראשון, זה גם על עץ הדעת. ואז מה קרה? מה קרה? מה האדם עשה בכל זאת למרות הציווי הזה? כלומר, גם החטא הראשון בהיסטוריה זה על אוכל. האמירה הראשונה בתולדות האנושות הייתה על אוכל. הציווי הראשון בתולדות האנושות היה על אוכל. האיסור הראשון היה על אוכל, והחטא הראשון היה על אוכל. כלומר, כל האירוע הזה של אכילה, זה התשתית הכי עמוקה של האנושות. המערכת יחסים, איך היא התחילה להיקשר בין אלוהים לאדם, סביב אוכל. מה אתם אוכלים, מה אתם לא אוכלים. יש משפט של אותו האיש, מייסד הנצרות, שבדברי תומתו אמר, זה כתוב באחד הספרים שלהם, לא מעניין את האלוהים מה אתה מכניס לפה, אלא מה אתה מוציא מהפה. כלומר, זה לא משנה מה אתם אוכלים, תפסיקו עם הקטע הזה של כשרות, רק תדברו דברים טובים, דברים נחמדים, דברים נעימים. זה היה חלק מהתפיסה הנוצרית, שמאוד מהר הבינה שאף אחד לא יקשיב להם אם יש שם מצוות מעשיות, והם צריכים למחוק את כל החלק של המצוות המעשיות ולהישאר רק עם הערכים הכביכול גבוהים, וראינו באושוויץ מה זה יצר. אז האמירה הראשונה והכי בולטת זה בתחום הזה. תפסיקו להיות קטנוניים, היהודים, שאכפת לכם מה אתם מכניסים לפה. אין משנה, נו, שחטו אותו ככה, שחטו אותו ככה. כן קשר, לא קשר. אחד בשר לפני זה, לא אכל שניצל, פסק זמן, פרווה, חלבים, משם הנצרות התחילה. כי הסתכלה על עולם האוכל כדבר קטנוני, כדבר חסר משמעות. אנחנו רואים שהתורה הקדושה מסתכלת על זה הפוך. שראשית הקשר, מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, נסוב סביב מה אנחנו אוכלים. שאלות?
זה לא נשמע יותר מדי
גבוה. בוא, מה אוכלים? בעצם את רוצה לשאול, גם פרות אוכלות, גם ג'ירפות וגם טיגריסים אוכלים. נו, וגם בני אדם אוכלים. נכון. צודקת. באמת שאלה טובה. מה אנחנו שונים משאר בעלי חיים שאוכלים? נכון? בוא נראה את זה. נתחיל להתקדם. אני לא בטוח שנגיע לתשובה לשאלה שלך בשיעור הזה. אולי בשיעור הבא. ואנחנו נוביל לזה. כן? בסוף השיעור אני אעביר לכם מתכונים. כן? סתם, לא. אולי אשתי יכולה, אני לא. פחות. אמר רבי יוחנן, הגמרא בסנהדרין, בסדר? הגמרא בסנהדרין אומרת ככה. אגב, זה באמת תלוי בעדה שממנה אתם כל אחת מגיעה. אבל לפעמים יש כאלה שמבטאות אהבה על ידי אוכל, אמהות כאלה. יש אמהות שאומרות יש טיבול במקפיא, אבל יש עדות מסוימות שהיום מבשלת לילדים וזה, ואז זה כאילו זה, ככה היא מבטאת אהבה וככה היא מפנקת. אז זה גם חלק, זאת אומרת, זה כמו חיבוק כזה. כן? סליחה מכל ה... בסדר, כל ישראל קדושים, כל אחד הסגנון שלו. סנהדרין, קוף ג' אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קיסמא, גדולה לגימה, לגימה הכוונה אכילה שמאכילים אורחים, זה רש"י מה שאני קורא פה, שהרחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. פירוש, עמון ומואב שלפי שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים, נכתב שלא יבוא בקהל. ורבי יוחנן דידי אמר, רגע, עוד קודם כל נגיד מה קרה פה עכשיו. עמון ומואב, שני עמים שכאשר היינו במדבר וכבר התקרבנו לארץ ישראל, הם לא נתנו לנו לעבור בגבולם, ולא רק זה, הם ראו אותנו שאנחנו עם של אנשים שהולכים במדבר, ולא הוציאו לנו לשתות ולאכול. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב בתורה, שחור על גבי לבן, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא. אסור לגייר אותם, וזה לא יעזור להם, וגם הוא יתגייר ויוליד ילד, והוא יוליד ילד, והוא יוליד ילד, אסור להתחתן איתם. על מה? התורה מסבירה. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בצאתכם ממצרים. כלומר, זה עם של אנשים שראו אתכם, ראו אתכם הולכים במדבר, הייתם רעבים וצמאים, ולא הציעו לכם אפילו לשתות. על הדבר הזה, הם לא יבואו בקהל, לעולם. מצרים ששיעבדו אותנו, יבואו בקהל. דור שלישי אני חושב. עמוני ומואבי, לעולם. למה? כי כשהם ראו אתכם עוברים ליד הבית שלהם, הם לא הוציאו לכם דוכנים עם שתייה. על זה. הייתי אומר, בסדר, זה לוקסוס. מה, אני עכשיו נצפה מהם לכזאת גמילות חסד, להוציא לנו, לקדם אותנו בלחם ובמים? כנראה שלא. שהתורה לא רואה את זה, לא רואה את זה ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, אומה שלא קידמה אתכם בלחם ובמים, זה כזאת אכזריות, הם לא רואים להיכנס לכלל ישראל, לעולם. על זה. זה הרחיקה שתי משפחות בישראל. מכלל לאו אנחנו שומעים הן. מה אנחנו צריכים לעשות כשמישהו נכנס אלינו הביתה? כשמישהו נכנס אלינו הביתה, הדבר הראשון שעושים, אחרי שמושיבים אותו, זה לאכול ולשתות. ורבי יוחנן דידי אמר, לא משום רבי יוסי בן קיסמא אלא מעצמו, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומעלמת עיניים מן הרשעים. ומשרה שכינה על נביא הבעל ושגגתו על הזדון, מרחקת את הקרובים מעמון ומואב, שהרי הם קרובים לישראל שבאו מילות בן אחי אברהם ורחקן המקום שלא יבוא בקל. ומקרבת את הרחוקים, דאמר מיתרו, דאמר רבי יוחנן, בשכר קראנה לו ויוכל לכם, זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית. עמון ומואב אמנם היה להם פוטנציאל לא רע להתקרב לישראל, כי הם בני דודים שלנו, הם הבנים של לוט אחי אברהם, אבל הם בחרו להיות רשעים. והרשעה שלהם התבטאה בנושא הזה של אוכל, שהם לא יאכילו אותנו, הם לא אכלו איתנו ביחד, לא עניין אותם אם אנחנו רעבים עוצמים. לעומת יתרו, שהוא מדייני, הוא רחוק מאיתנו, מבחינת הקרבה המשפחתית, אבל הדבר הראשון שהוא אומר לבנותיו, שאמרו, איש, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, זה קראנה לו ויאכל לכם. איפה הוא? לא יודעת, הוא לא יודעת, הוא שם בבאר עדיין. מה זאת אומרת? תקראו, בוא נאכיל אותו. שיוכל שישתה. ובשכר זה, יתרו התקרב, ובני בניו התגיירו, והיו חלק מעם ישראל. והם מוזכרים בתנ"ך בכמה מקומות. הבנים שלו, הצאצאים שלו. שוב אנחנו רואים פה ש... הנושא של אוכל זה לא רק נחמדות כזאת. זה משהו נימוסי. לדורות נקבע שה-DNA שלא מתחבר לאנשים אחרים דרך אוכל כמו שצריך, לא ראוי להתקרב לעם ישראל. כי כמו שמערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעולם שלו, לאנושות, עברה דרך אוכל, התחילה מאוכל, אמירה, ציווי, איסור, חטא, תיקון, כך מערכת יחסים בין אומות עוברות דרך עזרה בכיוון הזה, גם לחם ומים. מקרבת את מרחקת את הקרובים, מקרבת את הרחוקים, זה לא רק באומות, כמו שכתוב פה, וגם בחיים עצמם. נחזור לשאלה, למה כשאנחנו נפגשים עם מישהו, יש בהם את הכוס קפה, זה... הייתי באיזה מקום לאחרונה, שהיה שם איזה בית קפה, והיה שם שלט של אפשר לשבת פה על השולחנות עם הזמנה של מינימום 50 שקל. מכירים, זה אלה שקונים לימונדה ב-8 שקל, ועושים שם 4 שעות. כנראה הם סבאו מכאלה. אז למה אנחנו נפגשים עם אנשים כשיש באמצע האוכל ושתייה? כי היא מקרבת את הרחוקים. יש משהו באוכל ש... פותח אותנו. יש משהו באוכל שמקל עלינו להביא את עצמנו לידי ביטוי. אנחנו נלך ונעמיק איזה דברים באוכל עושים את זה, יוצרים את זה. אבל ניקח את זה בתור נקודת מוצא. וכאשר הגישה שלנו היא חלילה שלילית כלפי האוכל, אז היא יכולה גם לרחק את הקרובים. כי כשנגיד שותים ביחד יין, אז אם המידות לא מתוקנות ואם מערכת היחסים לא תקינה, זה עלול להביא גם מריבות. כי זה מוציא את הכל מבפנים. וכשמה שיש בפנים לא טוב, אז זה מונח פתאום על השולחן. אז היא גם יכולה לרחק את הקרובים, הלגימה הזאת. בספר ויקרא יש כמה פרשיות שהרבה עוסקות בענייני אוכל. באופן כללי כל ספר ויקרא עוסק בקורבנות, שקורבנות זה במובן מאוד מאוד עמוק וקשור לעולם הזה של אוכל. אנחנו אולי נגיע לזה בסוף השיעור הבא. ובפרשת שמיני מתוארים כל בעלי החיים הטהורים והטמאים, שמותר לאכול ושאסור לאכול, וכמה פסוקים מתוך זה בוא נקרא ביחד במקור 3. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרת השורת, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, כי אני השם אלוקיכם. והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני השם מעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. והייתם קדושים, כי קדוש אני. עד עכשיו דיברנו על ממד אנושי. שבני אדם מתחברים אחד לשני וגם בין אומות, הרבה פעמים דרך אוכל. כי זה עוזר לנו להביא את עצמנו לידי ביטוי ולפתוח אותנו. פה התורה כבר עולה שלב. ואומרת, נושא האוכל הוא לא רק קשור למערכת יחסים תקינה בין בני אדם, אלא נושא האוכל זה מה שמאפיין את עם ישראל בתור אומה קדושה. מה זה קדושה? המילה קדושה היא מילה שהיא מאוד טעונה, יש לה הרבה משמעויות וכל אחד לוקח אותה קצת אחרת. אבל בוא נגיד במילה אחת, קדוש, אם צריך לעשות מילון, אז קדוש שווה נבדל. נבדל זה מילה בלשון הראשונים, שהרבים משתמשים בה בראשונים. דהיינו, מה זה נבדל? אמנם לא מנותק, אבל גם לא משועבד. קשור ולא משועבד. זה קדוש. קדוש זה משהו שהוא קצת מעל. ועם ישראל לא מאופיין בתור אומה רק נחמדה, בריאה, ישרה, משגשגת. הייחוד של עם ישראל זה קדושה. ואיתם קדושים. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להסביר לנו מה הוא מתכוון שאומר קדושים, הוא אומר, שימו לב מה אתם אוכלים. נכון? אל תשקטו את נפשותיכם. אל תאכלו דברים משוקצים. ומי שלא אוכל דברים משוקצים, יכול להיות קדוש. למה אל תאכלו? כי אתם קדושים. למה אתם קדושים? כי אני קדוש. התומעה של מצרים, בין היתר, זה לאכול שקצים ורמסים. זה לא לשים לב למה אנחנו מכניסים לתוך הפה. והתקדשתם ואיתם קדושים כי קדוש אני. זה פשט הפסוקים, איך אנחנו מטמאים את הנפש חלילה במאכלות אסורות. כן. גויים, כן. זו שאלה שקשורה לכל המצוות כולם. גויים הצטוו על שבע מצוות. בשבע המצוות האלה הרבה תחומים נמצאים. תחום האכילה נמצא בשבע המצוות האלה, אבל לא ברמת דיוק כמו שאנחנו חווים אותו. כמו כל הדברים. נכון, יש... שבע מצוות זה א' ב' ג' ד' ושלושת העבירות החמורות. א' זה עבר מן החי, ב' זה ברכת השם, כאילו בסגי נאור, זה ההפך. ד' זה דינים. ג' זה... תרגור לי? לא. חוץ מזה יש את שלושת העבירות. מה? גזל. ושלושת העבירות. בסדר? עבר מן החי. עבר מן החי זה מצווה שנתווספה קצת אחרי. זה המצווה השביעית שאומות העולם הצטוו. הם הצטוו בהתחלה שש מצוות. בסדר? ברכת השם, גזל, דינים וגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ואחרי זמן, אחרי אלף שנה מבריאת העולם, נצטוו גם עבר מן החי. מדוע? מה זה עבר מן החי? סליחה על כל בעלות לב רגיש. זה לא לאכול חלק מהחיה כשהיא עוד חיה. למה הצטוו את זה רק אחרי אלף שנה? כי רק אחרי המבול היה מותר לאכול בשר. עד המבול היינו צמחונים כנראה. אז כשקיבלנו את היתר לאכול בשר, גם האנושות קיבלה בצד זה סיוג. לא להיות קניבלים. מה זה האיסור הזה של עבר מן החי, שכל האנושות מחויבת אותו? זה מידת האיפוק. כלומר, גם אם בן אדם מאוד מאוד רעב, ונראה לו הג'ירפה הזאת מאוד טעימה, והוא כבר חתך לה את הרגל ומחזיק אותה ביד, תירגע. יש גבול לכל תעלול. אל תהיה חיית טרף. אתה לא יכול לאכול חלק מחיה שהיא עוד חיה. זה מה שנדרש מאומות העולם. אל תהיו חיות טרף. שחיטה, לא נצטוו. שקצים ורמסים, לא נצטוו. אם תיאורטית גוי לא יאכל שקצים ורמסים, האם זה יעשה לו משהו לנפש? לא יודע. יכול להיות. בסברה כן, אבל אני לא יודע. כי בסברה הרמב"ן אומר בטעמי המצוות בתורה, נראה לי בפרשה הזאת אפילו, שהרבה מאוד מהחיות שאסור לאכול, לא שלמישהו פה יש אהבה אמינה לאכול טיגריס, אבל כאילו, הוא מסביר שחלק מהחיות שאסור לנו לאכול זה חיות טורפות. זה גם עופות דורסים, וזה גם חיות שמטורפות. שימו לב, אנחנו אוכלים רק אוכלי עשב. אנחנו לא אוכלים חיות שאוכלי בשר. ולמה? המן מסביר, וזה קשור למה שנראה בשיעור הבא, שזה הופך אותנו לקצת כאלה. אז אנחנו לא רוצים להיות טורפים, אנחנו לא אוכלים אותם. אבל כמו בכל הדברים במצוות של גויים, הרזולוציות שהם נדרשים אליהם, הם פשוט להיות בני אדם, לא להיות קדושים. חתם סופר, נראה לי חתם סופר, כותב בתשובה, חתם סופר מגדולי רבני הונגריה לפני 200 שנה, כותב בתשובה שאי אפשר ללמוד איך לרפא יהודים אחרי שרופאים למדו על גויים. כי זה לא אותו גוף בכלל, כי הגוף של הגויים הוא כולו מתומם בשקצים ורמסים, ויהודים אוכלים רק כשר, אז הוא לא מבין איך רופא שלמד בפקולטה על גויים יכול לרפא יהודים. טוב? אז אולי יש איזה הבדל גם. בכל אופן, אנחנו עולים שלב עכשיו, מדרגת הקדושה היא דרך האוכל. כלומר, כשאנחנו רוצים להגיע לקדושה, זה עובר דרך אוכל. בואו נראה לאן הגמרא בברכות לוקחת את זה, לאן חז"ל לוקחים את הפסוק הזה. והתקדישתם במקור הרביעי. והתקדישתם אלו מים ראשונים. והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כי קדוש זה שמן הטוב. שהיו שחקים בו את הידיים לפני ברכת המזון. אני השם אלוקיכם, זו ברכה. אז שאלנו מקודם, מה כל כך גדול באוכל? שהרי אוכל זה משהו שכל בעל חי עושה. וחלק ממה שנראה לי שהמאפיין המרכזי במה שמגדיר משהו כבעל חיים ולא כצמח, זה שהוא אוכל. אל תקשו עליי מצמחים טורפים, כי אני הקשיתי את זה גם על הצ'אט GPT ואני לא זוכר מה הוא ענה לי. היה לו איזו תשובה, אבל לא התקבלה כל כך. אבל על פניו המאפיין המרכזי בבעלי חיים זה שהם אוכלים. זה כאילו התכונה. לכן מגדירים את האלמוגים כבעלי חיים ולא כצמחים. כי הם מתרבים ויש להם איזושהי מערכת יחסים ביניהם, כלשהי, שהם אוכלים. אז מה ההבדל בין האכילה שלנו לאכילה של חמור וסוס? אז חז"ל אומרים, כדי לספר לעצמנו באמת את הסיפור שמאחורי האכילה שלנו, אנחנו גם צריכים להתנהג ככה. איך מתנהגים כשאוכלים? בסדר, מה ההבדל בין אדם שאוכל לחיה שאוכלת? אז כשבעל חיים רואה אוכל, הוא פשוט, אם הוא רעב, הוא פשוט רץ אליו ואוכל אותו. כשבן אדם רואה אוכל, הוא לא רץ אליו ואוכל אותו. הוא שואל את עצמו כמה שאלות לפני זה. נגיד, האם זה של מישהו? נגיד, האם זה רעל? נגיד, האם זה מנומס? האם זה מגעיל? אני לא, שואל, לא מדבר על התורה עכשיו, אני מדבר על בני אדם, על האנושות. כשאנחנו ניגשים לאוכל בתור בני אדם עוד לפני עם ישראל, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות. כי לאכול בלי הבחנה זה מעשה של בעל חיים. אז מה ההבדל בינינו לבין בעלי חיים בנושא האוכל? קודם כל, איך אנחנו אוכלים? אנחנו לא אוכלים הכל, אנחנו לא אוכלים תמיד, אנחנו לא אוכלים בכל מצב. התורה באה ואומרת, עם ישראל יותר מזה. עם ישראל לא רק לא אוכל אוכל גזול ולא אוכל אוכל מגעיל. עם ישראל גם מקדש את הארוחה שלו. איך עושים את זה? מים ראשונים, מים אחרונים, שמן הטוב, שאנחנו היום לא כל כך נוהגים את זה, וברכה. כלומר, כל המעטפת של האוכל אצלנו, כל האירוע הזה של האוכל, עטוף מכל הכיוונים. יש נטילת ידיים לפני, נטילת ידיים אחרי, ברכה לפני, ברכה אחרי. מה זה בא לספר לנו? זה בא לספר לנו שהסיפור של האוכל אצלנו, שהאירוע הזה של האוכל אצלנו, זה עבודת השם. זה לא רק להשביע את הרעב של הבטן, זה אפילו לא רק אירוע תרבותי, זה אירוע של עבודת השם. ויש בגלל זה דברים שקשורים לאוכל שהם ממש מצווה. כמו אכילת מצה, לילה ראשון מצווה דאורייתא, לשתות הגרא מצווה כל שבעת ימי הפסח, כמו אכילה לילה ראשון בסוכה, מצווה דאורייתא, ויש אומרים שכל השבוע כשאוכלים בסוכה זה גם נחשב מצווה, כמו אכילת קודשים על ידי הכהנים, כמו אכילת מעשר שני בטהרה בירושלים, כמו סעודת מצווה, סעודת ברית מילה, שתיית יין של קידוש, שתיית יין של חתונה וכל זה. יש מצוות שהאירוע של המצווה והקדושה נסוב סביב אוכל. לא רק באירועים האלה, אלא כל אכילה שלנו, ברכה לפני, ברכה אחרי, מים לפני, מים אחרי. בדברים שמצריכים את זה. גם פה, התורה באה ללמד אותנו מה זה אוכל. אנחנו עדיין, אגב, מסובבים, אנחנו קצת מסובבים סחור סחור. אנחנו עוד לא נגענו בנקודה עצמה. אנחנו מבחוץ פנימה. עכשיו בואו נראה איך המהר"ל מסביר את זה. המהר"ל בנתיב הפרישות אומר דבר כזה. רוצה לומר, הוא על הגמרא הזאת מדבר. כי האדם בעת אוכלו ראוי שיתקדש ולא יאכל, לא יאכל בזוהמת ידיים. כי דבר זה יאכילתו חומרית לגמרי כמו בהמה. ולפיכך תקנו נטילה ראשונה. בן אדם שלא שומר על מה שחז"ל תקנו, הוא עושה את עצמו חלילה בהמה. הוא הולך ומבסס בקרב האישיות שלו תת הכרה שהוא והבהמה זה אותו דבר. יש סיפור על ישיבה, לא זוכר איזה ישיבה, ישיבה מפורסמת מירושלים, שהגיעו לחברון לסיור, לביקור, לפני 150 שנה, כשישיבת חברון הייתה שם, בחברון, לפני תרפ"ט. הגיעו לסיור וזה, ואז הראש ישיבה מירושלים הביא את העילוי שלו, את העילוי של הישיבה, לפגישה בארבע עיניים עם ראש ישיבת חברון, הרב אפשטיין. אז הם ישבו שני הראשי ישיבה, אחד מחברון, אחד מירושלים, והעילוי הצעיר. בחור ישיבה צעיר שהוא בנה עליו להיות גדול הדור הבא. אז ישבו, ומה יושבים, מה עושים כשיושבים? מדברים מדברי תורה, מה היה באמצע? אוכל. נראה לי זה היה בורקסים. אז הם אכלו, תוך כדי וזה, ואז דיברו בדברי תורה, ובאמת העילוי הפגין את הידיעות המרשימות שלו, ואז העילוי הלך, ואז שני ראשי ישיבה, נשארו לדבר לבד. ואז ראשי של העילוי אומר, ראית אותו? הוא יהיה גדול הדור. אז הרב אפשטיין מחברון אומר לו, גדול הדור? בן תורה הוא לא יהיה. מה? מה לא ראית? מה ראיתי? לא ראית שהוא עשה ככה לפירורים של הרוג הלך ככה כמו איזה תרנגולת? מהשולחן? בן תורה הוא לא יהיה. עכשיו, למה? מה? סתם כי זה לא מלומד? כי כדי להיות תלמיד חכם, שיעור קומת אדם צריך לפעם בך כל הזמן. ומי שמנקר פירורים כמו תרנגולת, הוא לא בכיוון. מי שאוכל בזוהמת ידיים, הוא משתעבד לצד החומרי שלו. הוא מתנהג קצת כמו בהמה. וכן מים אחרונים, גם כן בשביל קדושה, שלא יהיו ידיו מסואבות מן האכילה. ובשביל כך, האכילה שלו בתיעוב לגמרי כמו הבהמה. וזה שתקנו מים אחרונים. כי קדוש אני זה שמן ערב, שדבר זה קדושה על קדושה. כאשר יסוך בשמן ערב והוא נקיות לגמרי. ובזה תראה, כי יש לאדם להתקדש עצמו באכילתו. דהיינו, דרך עולם האוכל, דווקא דרך העולם שנראה הכי חומרי, הכי בהמי, לבאר המהר"ל על פי הגמרא, דווקא דרך עולם האוכל אנחנו יכולים לקדש את עצמנו. בשנים האחרונות התחום הזה של אוכל מאוד מאוד מתפתח מכל הכיוונים. גם אני אישית לא מבין מה כזה מעניין בזה, אבל גם תוכניות בישול, שאומרים להם, תבשלו דג, אז רואים איך הם מבשלים דג. ואולי אני המוזר, כי כנראה יש לי איזה רייטינג די טוב עם זה, עוד עונה ועוד עונה ועוד, זה, ועוד סדרה ועוד סדרה ועוד סדרה. וגם כל הנושא של אכילה נכונה ואכילה בריאה ואכילה מאוזנת ואכילה רגשית ואכילה לא רגשית ואכילה וקורס כזה וקורס כזה ותוכנית כזאת ותוכנית כזאת ותוכנית כזאת, אתם בטח מבינים בזה יותר ממני. זה לא סתם. כלומר, עולם האכילה הולך ומדייק את עצמו בדור האחרון. עולם האכילה הולך והופך להיות יותר ויותר מתאים לנו. וכשזה מגיע, נגיד, בלי תורה, אז זה כל מה שאמרתי. זה איך לאכול הכי בריא והכי מדויק, ויש אחד שהוא צמחוני, ויש לי אחד בטנק צמחוני ואחד קיטוגני, שזה הפוך. אחד אוכל רק בשר ואחד לא אוכל בשר. כל אחד והזה שלו. כי אנחנו מרגישים בדור שלנו שיש משהו בעולם האכילה שצריך להיות יותר מתאים, יותר מדויק. התורה, בכל הלכות כשרות שלה, שהרבה פעמים הלכות כשרות, אתם לומדות הלכות כשרות? כן? יש לכם גם שבת וגם כשרות? עם מי כשרות? אז לפעמים זה, בוא נגיד, יש, לא של הרב חגי, אבל יש שיעורים בכשרות שקשה להישאר באמר. נכון? כי זה מלא מלא פרטים וזה. אבל זה הסיפור שמאחורי כל העניין הזה. הסיפור שמאחורי כל הדיוקים האלה בכשרות, זה כי אוכל זה באמת דבר מדויק. היום העולם הולך וקולט את זה. כמובן גם זה יכול להגיע אלרגנים בכל הדברים האלה. נכון? כאילו מה, נביא דוגמה. כן, כשאתם הייתם, שנה לפני שנולדתם, אני חושב. שנה לפני שנולדתם, אני אתפזם עליכם, אני אגיד שאני ממש זוכר את זה, כמו כאילו זה היה שמול, היה פרשיית רמדיה. שמעתם על זה? זה פרשייה שטלטלה את כל מדינת ישראל. חברת רמדיה, שכבר לא קיימת מאז, זה היה חברה של מטרנות כאלה, תחליפי חלב לתינוקות. כמה תינוקות שלקחו את זה באופן קבוע, כתחליף חלב, התחילו לפתח הרבה בעיות, חלקם נפטרו, וחלקם סוחבים בעיות קשות מאוד מאוד בתפקוד, כלומר, או פיגור מאוד קשה, או דברים שהם לא מתפקדים עד היום, הם היום בני 20 אני חושב, 20 או 22, ומיד עצרו את הייצור והודיעו במדינה, אף אחד לא נוגע לרמדיה, ואז בדקו את זה, וכמדומני, אני לא זוכר בדיוק, זה היה לפני 20 שנה, אבל היה שם חוסר מסוים בויטמין B1, משהו כזה, בתוך התחליף חלב. והיה שם רשלנות, ואנשים נכנסו לכלא. בתחליף חלב היה חסר קצת מאיזה ויטמין. וזה הרג כמה תינוקות, וזה הפך עוד כמה לנכים קשים מאוד לכל החיים. עשו לפני כמה שנים כתבה על החבר'ה האלה, שהם עכשיו בני 20, שזה כמה כאלה. שעדיין חיים. וזה כשמשהו קטנצ'יק במינון של האוכל לא מדויק. כמה לא משחקים עם זה. בסדר, זה לא כזה, זה לא מה שיקרה, זה מבוגרים. זה מבוגרים, צריך קצת יותר להתאמץ כדי להרוג מבוגרים באוכל. אבל זה קצת אומר לנו מה זה, כשהתורה מדברת איתנו על דיוק בכשרות, כשהתורה מדברת את זה לאכול ואת זה לא לאכול, היא אומרת, יש לכם מנגנונים טבעיים בגוף. שמתמודדים עם אוכל, ויש אוכל שהם לא יכולים, הגוף שלנו לא יכול להתמודד איתו, וחלילה הוא מזיק לגוף. כמו המקרה המצער שקרה לפני שנתיים, שמישהי בכינוח במסעדה אכלה גלידה חלבית ונפטרה לצערנו. כאילו טעות קטנה, מה זה כבר כמה כפיות גלידה. אז אותו דבר, בדיוק. זה גם במנגנון הנשמתי שלנו. גם המנגנון הנשמתי של האישיות שלנו לא טוב לו לאכול הכל. יש דברים שטוב לו לאכול ומפתחים אותו ומקדשים אותו, ויש דברים שלא. אז לרזולוציות האלה, כמובן שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, כמובן, ולא מה שהתכוונתי, לא מה שהתכוונתי זה שמעכשיו צריך לאכול בדץ מסוים, ולא בדץ אחר, כי יש מי שאומר שמי שאוכל את הבדץ הזה אוכל טרף, יש מי שמושמי שאוכל את הבדץ הזה אוכל טרף, אז בכל מקרה צריך לאכול איזשהו בדץ. אז אני לא יודע איזה בדץ להגיד לכם לאכול, וגם לא בטוח שצריך בדץ. צריך חשב. עכשיו, בתוך הניואנסים של הבדצים ושל ה... כמו בכל דברי תורה. יש דברים שמותר לספרדים לשים על הפלטה ואסור לאשכנזים, יש קטניות שמותר לספרדים לאכול ויש... כאילו בדרך כלל זה לספרדים מותר ולאשכנזים אסור. יש דבר באוכל של אשכנזים מותר ולספרדים אסור. וגם לזה הרב עובדיה נתן פתרון. לבישולי גויים. בישולי גויים אשכנזים יותר מקילים. יש לנו משהו אחד, אבל גם זה הרב עובדיה פתר את זה ככה, שבמסעדות זה, יש לו איזה תשובה, על מסעדות. וזה כבר ניואנסים, נכון? ספרדי שאוכל לא חלק, זה כמעט לא קשר בשבילו. ולאשכנזי זה קשר לכתחילה. זאת אומרת, אי אפשר, הספרדי שבא לבית אשכנזי, אוכלים שם לא חלק, הוא לא יכול לכם לבשר. זה כמו כל דברי תורה, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ויש לנו נתיבים נשמתיים שאנחנו לא מבינים בהם, אנחנו סומכים על גדולי הדורות. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה אומר שיש בחינות כאלה, בחינות כאלה שאין מה דומיננטי, וזה קשור לכל פסיקת הלכה. גם לזה. נכון שיש ממד מסוים בקשרות שזה מרגיש קצת שונה, כי בסוף זה משהו שמכניסים לתוך הגוף והוא חומר, ואוכלים אותו, זה לא מעשה שעושים, אלא משהו שאוכלים. צודקת. אבל החלק היותר משמעותי בעולם הכשרות זה באמת שאנחנו מקיימים את מצוות השם ואת מה שהמערכת ההלכתית הכשרותית אמרה לנו לעשות. כלומר, את החיות האלה לאכול ואת אלה לא לאכול, ולאכול בבשר וחלב ושחיטה. יש דמות מאוד מפורסמת בעם ישראל, לא לטובה, שקוראים לו אחר. אחר, שמעתם את השם הזה? אחר? הידוע בשמו המלא אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה תנא שלימד את רבי מאיר, ושנה ופירש. דהיינו, נהיה חילוני כשהוא היה גדול הדור. משבר מאוד עמוק באותו דור. קשה לדמיין את זה. ויש במדרשים כמה הסברים למה זה קרה לו. איך יכול להיות שגדול הדור הולך? אז ההסבר היותר מפורסם, מופיע בגמרא, זה שהוא ראה אבא אומר לילד לעשות שילוח הקן, והילד עולה על הקן, מטפס, עושה שילוח הקן, נופל ומת. וחוץ מזה, זה ממש לא נעים לראות את זה, זה סותר שני פסוקים מפורשים בתורה, ששתי המצוות היחידות בתורה שעליהן נאמר למען יאריכון ימיך, זה כיבוד הורים ושילוח הקן. והילד הזה עשה את שתי המצוות האלה לבד אחת ומת. זה הסבר אחד, מה גרם לו לפרוש. זה אלישע בן אבויה. אבל במדרש אחר, חז"ל לא סותרים את ההסבר, אלא קצת מספרים לנו מה היה השורש שמאחורי כל החיים של אלישע בן אבויה שגרם לו למה שקרה בסוף. הם מספרים סיפור כזה. כשאימא של אלישע בן אבויה הייתה בהיריון, היא הלכה ברחוב. ואז היא הריחה ריח טוב של אוכל, שהיה אוכל של עבודה זרה. ויש דין שאישה בהיריון שמריחה משהו, ממש רוצה לאכול אותו, נותנים לה לאכול אותו אפילו שזה טרף. כן אומרים לה זה טרף, ואז בונים על זה שהיא תגיד, ממש לא, ממש לא, תודה, תודה. אבל אם היא אומרת, אני חייבת לאכול את זה, אז נותנים לה. כי זה סכנה לעובר ואלה. ומספרים חז"ל שאימא של אלישע בן אבויה הלכה ברחוב והריחה אוכל טרף ורצה לאכול אותו ואכלה אותו. ואז מספרים חז"ל ואותו האוכל נכנס באבריה ופעפע בה ובעובר כארס של נחש. ככה מספרים חז"ל. ובגלל זה, אחרי עשרות שנים, לא יודע באיזה גיל הוא עשה את מה שהוא עשה, אבל כנראה זה לא היה בגיל 12, ובגלל זה, אחרי עשרות שנים, הוא פרש. עכשיו, הוא כנראה לא ידע את זה אף פעם, והיא כנראה לא זכרה את זה בכלל, אולי. וחז"ל שוב פעם, זה לא כל כך, אנחנו לא כל כך מבינים את זה בשכל, אבל שוב פעם חז"ל פותחים לנו פתח להבין שכשהתורה אומרת מה לאכול ומה לא לאכול, זה משפיע לנו על האישיות. ולאלישע בן אבויה, למה חז"ל מתארים את זה שזה פעפע כמו ארס של נחש? כי לארס של נחש יש תכונה ייחודית. הוא לא הורג מיד. לוקח זמן. שעה, שעתיים, שלוש. חצי יום. אבל הקשה של נחש זה לא דבר כל כך כואב. זאת אומרת, לא מרגישים, לא ניסיתי אף פעם, ברוך השם, אבל לא מרגישים, זה לא כמו תנין שנושך אותך, שאתה יודע בדיוק מה קורה. הקיצה קטנה, והבעיה שזה נסתר וזה הולך ומשתלט על מערכת הלימפה של הגוף, ואז מתפרץ בבת אחת שהורג אותך. זה מה שקרה לאלישע בן אבויה. לא באופן מודע, הוא לא ידע מזה, הוא לא הלכתית היה מותר לה. כנראה. וזה השפיע השפעה בסוף על האישיות שלו, אחרי הרבה שנים. וחז"ל מספרים לנו את זה שוב פעם כדי לומר, מה שאנחנו אוכלים מעצב לנו את האישיות גם. מה שאנחנו אוכלים משפיע לנו על הנפש ועל הנשמה. עוד סיפור כזה רוצות? אני מקווה שאתם תוכלו לאכול אחרי השיעור. דברים כשרים אפשר לאכול. עוד סיפור כזה, דומה. מספרים חז"ל שכשרבי יהודה הנשיא היה תינוק, היה גזרה של הרומאים שאסור לעשות ברית מילה. מפה לשם הלשינו וגילו שהאימא של רבי יהודה הנשיא עשתה לו ברית מילה. אז הקיסר זימן אותה אליו, וברור מה העונש של מי שעשה לתינוק של ברית מילה. ככה מספרים חז"ל, בדרך היא הלכה, ובאחד העצירות שלה היא עצרה ליד חברה שלה רומאית, והיא סיפרה לה מה קרה. אני הולכת עכשיו לקיסר, הלשינו עליי, והנה התינוק פה, ויהודה הקטן, ועשו לנו ברית מילה, ולכי תדעי מה הקיסר הולך להוריד לי את הראש. ואז הרומאית הזאת אמרה, מה זאת אומרת? יש לי בן באותו גיל של הבן שלך. בואי נחליף את התינוקות. תלכי עם התינוק שלי, תגידי, הנה, הוא לא עשה ברית מילה, תחזירי, הכל טוב. או וואלה, קדימה. החליפו בין התינוקות, אמא של רבי יהודה הנשיא הלכה עם תינוק גוי. המלשין עמד ליד הקיסר, אמר לו, לא, זאת היא עשה ברית מילה לבן שלהם. אמר, מה פתאום, לא עשיתי. אמר, תרי. הראתה, לא עשה ברית מילה. הוא קבר את עצמו בחול, והקיסר הרג אותו, ובא לציון גואל. חזרה אמא של רבי, החליפו את התינוקות חזרה והלכה. עד כאן סיפור. אומרים חז"ל, כנראה משהו כמו 50, 60, 70, 80 שנה אחר כך, התינוק הגוי הזה, הקטנצ'יק, שאימא של רבי לקחה בשביל להראות לקיסר, התגייר. איך קראו לו? אנטונינוס. אנטונינוס היה חבר של רבי. מספר עליו הרבה בחז"ל, שהוא ורבי היו חברים, הוא למד איתו תורה בהיחווה, כי היה אסור להראות שקיסר רומאי, הוא נהיה קיסר רומאי, שקיסר רומאי לומד עם רבי תורה, ויש דעות בחז"ל שבסוף ימיו הוא התגייר גם. אבל גם אם הוא לא התגייר, הוא היה כמעט תלמיד חכם. אומרים חז"ל, זה בגלל החלב שהוא ינק מאימא של רבי ביומיים האלה. אה? אז גם לטוב, זה לא רק לרע. עכשיו, מה הקושייה על הסיפור? מה? מה עם רבי? איי, איי, איי. אין שום ספק שהוא לא נגע. הוא צם, עד שחזר. לא? בבקשה. אין סיכוי שלא. זה פשט פסוקי התורה. משה רבנו לא רצה לנוק מהמצריות. מה נראה לכם? גם רבי ככה. אין סיכוי, בטח לא אכל. או שיבא לו מטרנה של שמילק, או תפוח, או לא, לא, לא אכל. אין סיכוי. לא יכול להיות. בסדר, ואז הדברים מתיישבים. בסדר? אז משה רבנו, מריה אומרת לבת פרעה, נראה לך שהוא ייגע במצריות? פשע עתיד דבר עם השכינה? עינק מדבר תמי, השתגעת? תביא עברית, תראה איך תוך שנייה ובנק. שליח. למה? ועד היום, מאז המדרש הזה, על משה רבנו, שפשע עתיד דבר עם השכינה, עינק מדבר תמי, עד היום עם ישראל קדושים מקפידים מאוד מאוד שמגיל אפס תינוקות ישארו כשרות. שוב, לא ששעות בין בשר לחלב, ולא את העבדת בית יוסף עם העדה החרדית, אבל לא לאכול בשר וחלב ביחד, ולא לאכול חס וחלילה משהו לא קשה. כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו נביאים. כדי להיות נביא, צריך משהו שמשפיע על ה-DNA שלך שמאפשר את זה. וחלק מהאירוע הזה שמאפשר ל-DNA שלך להיות נביא, זה גם מה אתה אוכל. בשיעור הבא, בעזרת השם, שיהיה אור ראשון הבא, אור ראשון עוד שבועיים, בעזרת השם שנהיה בריאים, הוא... קצת יותר ניכנס לעומק של הדבר הזה של מה מתחולל כשאנחנו אוכלים. בעזרת השם, שריכם.